נמשיך הלאה. בין בעבודת מלאכה, בין במלאכת מחשבת, ובין באומנות המסריות, בלימוד, חינוך והדרכה, בכל תחום צריך כלים. ואין זה אלא מה שכלי האומנות מתחלפים לפי מהות וענייני האומנות. הכלים משתנים, אבל העיקרון שאי אפשר להתקדם בלי כלים הוא עיקרון נכון בכל התחומים. המכחול בידי המצייר הוא כגרזן ביד הבנאי, וכלי האומנות המוסריים בידי המורים והמדריכים הם ככלי האומנות בידי המציירים והבנאים. המחונכים והמודרכים הם כחומר בידי המחנכים והמדריכים. צריך לדעת שכל מחונך זה כמו חומר גלם. קיבלנו, נולד אצלנו בבית חומר גלם. הוא לא גולם, אבל הוא חומר שצריך עכשיו להכשיר אותו. ניקח לדוגמה, אם רוצים לעשות תפילין, לוקחים את האור של הבהמה. יש תהליך שלוקח מספר שבועות עד שהחומר הזה מגיע לסופר, שיוכל לכתוב עליו את הפרשה. עד שהוא יגיע לסופר יש תהליך ארוך שצריך להכשיר אותו בכלל להיות ראוי לקלף. צריך להשרות אותו בסיד עם מים, צריך לערבב את הסיד והמים כשהחומר שורה בתוכו ערבוב איתי במשך ימים ולפעמים שבועות, כדי שהסיד ייקלט באופן אחיד עם המים בתוך האור והוא יתקשה. אחר כך צריך למתוח אותו, כי האור כפי שהוא יורד מהבהמה הוא מאוד מרוכז ומאוד בצורה לא אסתטית, אי אפשר לכתוב עליו כלום. צריך למתוח אותו בצורת יריעה של ספר תורה. יריעה של ספר תורה, יריעה גדולה, דקה ומרובעת מאוד ומסודרת. איך קיבלנו מאור של בהמה כזו יריעה? כל אחד ייקח את היריעה, ינסה לשים אותה על הבהמה, בכלל לא ימצא דמיון איך זה הגיע. צריך לקחת בצורה מאוד מאוד, אומנות מאוד מעניינת, איך מותחים את האור, ולא במתיחה. תמתח אותו בפעם אחת, הוא פשוט יקרה. אתה צריך למתוח אותו, ויש כל מיני, הולך מסגרת עם מסמרים, שבכל מסמר יש כזה אפשרות לסובב הברגה שמותחת את החוטים הקשורים לאור, וכל כמה שעות עושים עוד כמה מילימטרים, לא יותר, ועוד כמה שעות עוד כמה מילימטרים, וככה בתהליך ארוך שלפעמים זה לוקח כמה שבועות אנחנו רואים אור, וככה בספרי תורה עם כל כך ביריות, כל יריעה עברה טיפול אישי, ולפעמים אחרי הרבה עבודה פתאום נהיה חור מרוב מתיחה, וזה הכל העבודה הלכה לטמיון, לוקחים משהו אחר. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט, וכל זה נקרא להכשיר את החומר גלם שיהיה ראוי אחר כך יכתבו עליו. זה יכול אחר כך להגיע לסופר והוא יעשה טעות מסוימת שאם אפשר לתקן, אז שוב הלך כל הקלף הזה לטמיון. אבל זה כבר עבודה מעשית. אבל קודם כל יש הכשרה. למה אני מעריך בכל זה? עם התלמידים, עם המחונכים שלנו זה בדיוק אותו דבר. קיבלנו חומר ורוצים עכשיו להכשיר אותם. ההכשרה לוקחת המון המון זמן, צריך הרבה סבלנות. אם אנחנו נמתח יותר מדי יהיה חור, ולפעמים החור יהיה כזה שמי יודע כמה זמן הוא ימשוך איתו את הצלקת הזו שעשינו.
איך אתה יודע שאתה פועל נכון? צריך סבלנות, אתה לא יודע אם מה שעשית נכון, כי אתה לא תראה את ההשלכות.
אז בשביל זה אנחנו יושבים, בשביל זה אנחנו יושבים ולומדים בזמן הנכון את הכללים, וצריך כל הזמן ללמוד כדי לעשות את זה נכון. בדיוק כמו זה כמו לא צריך אז זה כתוב, אז מה אני אגיד לך, כתוב בתניה שחשבון נפש אסור לעשות כל הזמן, והשר יעשה כל הזמן חשבון נפש, אז הוא יהיה עסוק עם החשבון נפש ולא יעשה. חשבון נפש עושים פעם ביום בקריאת שמע שעל המיטה, ואז עושים את ההחלטות הטובות ליום המחר. אבל אם אדם כל היום יהיה עסוק עם החשבון נפש, אז זה באמת לא, זה גם לא דרך. במשך היום עושים, אם פעם כמו אדם שעושה עסק, ספירת מלאי לא עושים כל יום, לא כל יום סוגרים את העסק וכותבים ללקוחות, היום אין קבלת קהל כי ספירת מלאי. זה עושים פעם בסוף שנה. כל הזמן מוכרים, הוא לא יודע אפילו מה קורה, הוא מוכר, קונה. מפעם לפעם עוצרים ועושים ספירת מלאי. גם פה, לא צריך, אם האדם יכול להיכנס לתסכול ולייאוש, אם הוא כל הזמן יעשה את החשבון הזה. צריך לתת זמן מסוים, שאז עושים את החשבון. שאר הזמן אנחנו נעשה ונסמוך שאם אנחנו פועלים ומשתדלים, אז הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו שלא נעשה את הטעויות. כי הלימוד המתמיד משנה אצלנו לאט לאט את הקו מחשבה. ואז הקו מחשבה שלנו נהיה לאט לאט יותר ישר, אבל לא להתבלבל כל הזמן. על כל פנים, אבל לדעת שהעבודה הזו היא עבודה מאוד סבלנית, מאוד איטית, וכל זה נקרא הכשרה. להצליח בהכשרה, כל הברגים הללו, מה זה? הילול ושבח זה בורג חיובי. ותוך אחד זה הבורג בצד השמאלי. וכל דבר שעושים את זה נכון, זה האומנות, זה הכלי אומנות שקיבלנו להכשיר אותו. כי כשהוא יגדל וייצא מידינו, ויהיה עצמאי, אז הוא כבר כמו הקלף שיצא מהידיים של המעבדי קלף ועבר לסופר. אבל אצלנו הוא נמצא כחומר גלם, אנחנו צריכים לעשות אותו ראוי ומוכשר, ללכת לסופר וללמוד מה שכתוב בספר. אז העבודה שלנו זה עם כלי אומנות, והכלי אומנות זה מה שאמרנו, אילול ותוכחה, כמובן בצורה נכונה, נקרא עלה מבפנים. המודרכים, המחונכים והמודרכים הם כחומר בידי המחנכים והמדריכים. כל חומר דורש הכשרה ידועה. כל חומר צריך להכשיר אותו בצורה ידועה. מה שהסברתי קודם בעריכות זה איך מכשירים אור של בהמה לקלף. אם תשמעו הרצאה איך מכשירים חימר לכלי חרס, אז זה תהליך אחר בפני עצמו, זה עולם אחר. ואיך עושים זכוכית ואיך עושים צים. כל דבר יש לו את הכלל שלו. אשר כן הוא במחונכים והמודרכים. שצריכים להכשירם בתחילה שיוכלו לקבל את החינוך והדרכה הראויה להם. אנחנו צריכים להכשיר אותם לפני שאנחנו מחנכים, צריכים לתת לעשות אותם מוכשרים, אשר יהיו ישרים וטובי לב, נוסף על שמירת קיום המצוות באמונה טהורה. צריכים לעשות אותם הגיל הזה שהם אצלנו כקטנים, אנחנו עושים אותם לפעמים לא צריך להגיד לילד ישירות תעשה כך או לא תעשה כך. לפעמים הוא לא אוהב שכל הזמן יושבים לו, ואנחנו לא יודעים הרי את הגבול. בינינו זה נראה עוד בסדר, בעיניו זה כבר עבר אולי את הגבול. הרבה פעמים אנחנו צריכים לדבר על גוף שלישי כדי שהוא ישמע. לא אמרנו לו, אבל הוא שמע, והדבר יכול לבוא לידי ביטוי בצורה מעשית. אם למשל לוקחים בית שיושב את כל המשפחה יחד, ונגיד זה סעודת שבת, זה הזדמנות מתאימה לזה, ומספרים כל מיני סיפורים, וכל פעם בתחום אחר, סיפורי צדיקים, או סיפורים של יראת שמיים, או מידות טובות וכו', אז מדברים על מישהו אחר, אבל הדברים חודרים ללבבות של הילדים. זה גם דרך, העיקר לעשות את זה בצורה שיטתית, אז הדברים האלה פועלים את פעולתם. צריך כמובן הרבה סייעתא דשמיא, אבל אם עושים את הדברים הנכונים, אז גם מצליחים. ידוע שהרבי הקודם, וגם הרבי נהג כך, היה כותב מכתבים לאנשים, אז אפילו שמדובר היה באנשים שהם רחוקים מאוד מאוד מחיי תורה ומצוות, אז שהם היו זוכים לקבל מכתב מהרבי, אז בכותרת, בתוארים שהבן אדם קיבל, אז לא היה כתוב בדרך כלל את השם שלו ישר, או עם הקדמה של מילה אחת מר זה וזה. בדרך כלל ברוב רובם של המכתבים, יש לפני זה תוארים, הוותיק וחסיד, ישרי אלוקים, נכבד ונעלה, מורנו הרב, וכולי עם השם שלו. וגם לאנשים שהם בכלל לכאורה לא שייכים לכל התוארים הללו, הם קיבלו את התוארים הללו. אז הרבי פעם הסביר ביחס לרבי הקודם, הרבי נהג גם אמרתי אותו דבר, למה הוא כתב על אנשים דברים כאלה? אז אחד ההסברים זה כשאתה כותב לבן אדם שבחים כאלה, ובפוטנציאל הנשמתי יש לו את זה, כשאתה משבח אותו, אתה פשוט מושך אצלו את היכולת שהוא באמת יהיה כזה. אז הדרך הזו צריכים להעתיק גם בבית שלנו, כשאנחנו כל הזמן נפנה לילד שלנו בביטויים של, לא רק של חיבה, אלא ביטויים של הערכה וגדלות, ואתה הרי כזה טוב וכו' וכו', אנחנו פשוט נעשה אותם כאלה, כי אנחנו מעללים אותם, אנחנו מענגים אותם, ומענגים אותם, אז הם, כמו שאומרים, נבואה שמגשימה את עצמה, לא בכיוון השלילי, אלא כמובן בכיוון החיובי. נסיים את הקטע האחרון של המכתב. העילול והשבח מגביה את המחונך והמודרך. להוציאו ממצבו, להעמידו על בסיס גבוה יותר מאשר בתחילה. המטרה של העילול פשוט לרומם אותו. והגמול בשכר טוב, כשנותנים לו תגמול על מה שהוא עשה, מעודד ומחזק את המחונך והמודרך להפיח בו רוח שאיפת העלייה מדרגה לדרגה, בין בלימוד ובין בהנהגה. זאת אומרת, לעילול יש מטרה אחת ולגמול יש מטרה אחרת. המטרה של העילול זה פשוט לרומם אותו, לתת לו הרגשה טובה. כשאדם נמצא בהרגשה טובה, אז הוא בשמחה, הוא פשוט שמח. אדם שקיבל איזה בשורה טובה, אז הוא הולך, הוא לא שם לב לפרטים, הוא לא כועס על דברים שקורים לו, הוא לא, אם מישהו יתקע בו ברחוב, הוא בכלל לא ישים לב, כי הוא כרגע מונח בתוך הרוממות הנפש מהבשורה הטובה שהוא שמע. אדם שמקבל בשורה טובה או מילה טובה, הוא פשוט בשמחה. זה בכלל, אנחנו רוצים שיהיה לנו ילדים שמחים, ניתן להם כל הזמן מילים טובות. כשנתאים לו תגמול, זה מעודד אותו שהוא ירצה להשתפר, כי הוא רואה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לרחל אמנו, מיני קולך מבכי, הפסוק הידוע שנאמר לרחל, ועינייך מדימה. ומה כתוב שם בהמשך של הפסוק? כי יש שכר לפעולתך. הקדוש ברוך הוא אומר גם לרחל אמנו, יש שכר לפעולתך. כשאדם מקבל שכר לפעולה שלו, אז השכר נותן לו עידוד להמשיך הלאה בדבר הזה. ופה אני אומר נקודה שהיא נוגעת יותר לשיעורים הבאים, אבל לפעמים אנחנו רוצים להגיד לילד שלנו מילה טובה, ורוצים שהמילה הטובה תהדד בו כל הזמן, אבל אנחנו לא יכולים לדבר איתו כל הזמן. אנחנו הלכנו לעבודה, הוא הלך ללימודים, ואנחנו רוצים שהמילה הטובה תמשיך להדד במוח שלו כל הזמן. אז כשאנחנו רוצים, אומרים לו מילה טובה, וביחד עם המילה הטובה נותנים לו, מדובר אולי בילד יותר גדול, נותנים לו איזה שמונס, נותנים לו איזה מחק יפה, אומרים לו, אתה כזה ילד טוב, אתה כזה ילד מצוין, הנה, כך שיהיה לך מחק. מה אנחנו מרוויחים בזה? שהמחק ממשיך לדבר כל היום, הוא מוציא את זה בכיתה למחוק, כי זה שתי מילים שהוא כתב, הוא מחזיק את המחק ביד, הוא שומע באוזניים שהאבא או האמא אמרו לו, הנה אתה כזה ילד טוב ומצוין. אז כל הזמן הוא ברוממות נפש, כי הוא רואה מול העיניים כל הזמן, כי צריך, כדאי לקשר נתינה של משהו עם מילים מאוד מאוד ככה ממלות, שזה ימשיך להדד. או אם קיבלנו ממישהו מתנה ושמנו את זה בבית, כמו אנחנו כמבוגרים, תמונה מסוימת שנתן לנו מישהו שמאוד מעריך אותנו, אז התמונה כל הזמן רואים את זה, וזה בעצם נותן כל הזמן הרגשה טובה שפלוני בתמונה הזו דיבר אלינו וממשיך לדבר. ככה כדאי לעשות לילדים בדברים קטנים, זה לא הדבר הגדול. עת פשוט או איזה משהו קטן, זה מאוד מאוד מרומם ומאוד מאוד טוב. ולעומת זה, הם התוכחה. שאדם הוכיח, לא חלילה להוכיח מסינה או מקנאות, זה שהשם ישמור, אם אדם הוכיח את הילד שלו מעצבים, הוא פשוט הורס, והתיקון של זה הוא ארוך. זה שאדם עצבני ולא אכל, אז פשוט ייקח, ישים רוחסן על הפה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ללשון שתי חומות, חומה קשיחה וחומה רכה, שיניים ושפתיים, כדי שאנחנו נוכל לשים ללשון חומה ועוד חומה כדי לסגור אותה. וזה חס ושלום שלא יהיה תוכחה מעצבים, אבל לכן הוא אומר כאן, התוכחה מאהבה מסותרת. כשמוכיחים צריך להיות באמת מתוך אהבה, רק בעת התוכחה האהבה נמצאת בהסתתרות, והמילים הם מילים של תוכחה, בהוראה, באצבע על העיוות והחטא. ופה זה נקודה מאוד מאוד חשובה. לפעמים הילד שלנו עשה באמת מעשה לא טוב, אז יש הרבה פעמים שנוטים להגיד לו, היי, אתה ילד רע, אתה לא בסדר. מה בעצם? אמרנו לו משהו למה הוא לא טוב? לא, דיברנו עליו ככה כסטיגמה כללית, והוא כבר קיבל את זה במימדים פי כמה וכמה, והנזק של זה הוא בל ישוע. אם אנחנו רוצים להגיד לו מילה מה הוא לא בסדר, איך הוא כותב כאן? התוכחה בהוראה באצבע על העיוות והחטא. אתה חייב ממש להיות ממוקד, להגיד לו, תמקד, תגיד לו, למה אתה עשית, או לא למה, מה זה למה? אתה מחכה שייתן לך הסבר למה הוא עשה? תגיד לו, המעשה הזה והזה הוא לא בסדר. אל תמקד, אתה יכול תוך כדי להגיד לו, בכלל אתה ילד מאוד מאוד טוב, אתה עושה דברים מצוינים, אנחנו מאוד מעריכים את המעשים שלך, אבל המעשה הזה והזה כך וכך. ואז הוא מקבל את זה בפרופורציה המתאימה. הם אומרים לו, מה זה, אתה לא בסדר? באותו רגע הוא בטוח שאנחנו גם מוחקים את כל המילים הטובות שאמרנו אתמול, וזה לא נכון. לכן ההוכחה חייבת להיות בהוראה באצבע על העיוות והחטא, בין במילי דשמיה ובין במילי דאלמה. זה לא משנה אם הוא עשה חטא בעניינים של שמיים, הוא לא נטל ידיים בבוקר, הוא לא רצה להגיד מודה אני, או שהוא לא אמר קריאת שמע וכו', או במילי דאלמה, או מדובר בין אדם לחברו, או בדברים אחרים שהוא עשה. לא משנה על מה מדובר, חייבים להצביע על מה התכוונו. אשר חטא המחונך והמודרך הוא לעונשו קשה עבור זה. מה זה לעונשו קשה? קשה לא במדידה שלנו, במדידה שלו. אנחנו לפעמים נותנים לו איזה משהו ואנחנו לא נרגענו מהדבר, אנחנו נותנים לו עוד אחד, אבל בשבילו זה כבר היה מספיק. איך התורה אומרת? תורה היא תורת חסד. כשהתורה אומרת שצריך לתת מלכות, יש מצבים שאדם חטא וצריך לבוא לבית דין ולתת לו מלכות. כמה מלכות צריך לתת? כתוב בתורה שצריך לתת 39 מלכות. אז האם כל אדם שעשה חטא שמגיע עליו מלכות יקבל כל אחד 39 מלכות? התורה אמרה 39, זה מה שכל אחד יקבל? לא. מה עושים? איך נותנים בפועל מלכות? לפני שהגיעו לשמה של בית הדין שייתן את המלכות, קודם כל לקחו אותו לרופא. היה רופא בשירות בית הדין, והרופא עשה לו בדיקות, שלח אותו לבדיקות דם ולבדיקות לב ולבדיקות ריאות ולבדיקות כמה הוא יכול, כמה הוא מסוגל לקבל. ככה היה הלכה. ואם הרופא אמר בן אדם הזה הוא חלש והוא לא יעמוד ביותר משבע מכות, לא יעמוד ביותר, אם הוא לא יעמוד ביותר משבע לא ייתנו לו שבע, ייתנו לו שש. למה? כי המכות צריכים להיות, ההלכה אומרת, משולשים, שלישיות. הוא יכול לקבל רק שבע, הוא יקבל שש, כי שש הוא, יש בו פעמיים שלוש, וזה מה שהוא יקבל. אותו תורה שאומרת לתת 39, אותו תורה אומרת, הוא סף היכולת שלו זה שש, והיא לא יקבל יותר משש, והאפקט של השש אצלו יהיה כמו 39 אצל מישהו אחר. מה רואים מזה? שגם כשהתורה אומרת שצריך לתת מכות, היא לא מודדת את זה לפי האמירה של התורה, היא מודדת את זה לפי היכולת קיבול שלה, של האדם שצריך לקבל את המלכות. לכן מה שכתוב לעונשו קשה עבור זה, זה לא קשה לפי המדידה שלנו. קודם כל תמדוד, אם הוא יעמוד בזה, תשאר מראש מה יהיה התוצאה. כמו שאם קראנו קודם את המכתבים של הרבי שהוא דיבר על כנס, אז מה היה לשון שמה? צריך לשאר מראש איך זה יתקבל, זה היה לשון. תלוי בהרושם, בהתאם להשערה, איך זה יתקבל אצלהם. אם זה לא יתקבל אצלהם נכון וטוב, אל תיתן, כי זה רק אמצעי, זה לא מטרה. אין דבר כזה לא מזיז לו, הוא עושה את עצמו שלא יזיז לו כדי להרגיז את המחנך שלו כאילו לא מזיז לו. אין דבר כזה. אם הקשר בינינו למחונך הוא טוב, הוא אוהב אותנו ואנחנו אוהבים אותו, כשאנחנו מונים ממנו משהו מסוים זה כואב לו, ואם אנחנו נחפש משהו יותר אז הוא ירגיש שאנחנו לא התכוונו להניש אותו, התכוונו להרגיע את העצבים שלנו. מכיוון שהעצבים שלנו לא נרגעו, חיפשנו משהו אחר שירגיע את העצבים, ואנחנו נהיה מאוד רגועים. זה מה שהחלטנו, וזה העונש. אם פעם עשה מישהו ניסיון, היה מורה בכיתה שעשה ניסיון לראות ממה באמת התלמידים מתרשמים. מה הוא עשה ניסיון? הוא אמר, אצלי בכיתה יש כלל, כל תלמיד שעושה מעשה לא טוב מקבל סוכריה. זה הכלל. כל התלמידים צחקו, זה היה נשמע כמו בדיחה, אבל כך הוא אמר. ביום הראשון היה ילד שאמר איזה חוצפה, מילה לא טובה, המורה בפשטות ניגש למגירה, הוציא סוכריה ונתן לו. בפנים רציניות, נתן לו סוכריה, שם לו את זה על השולחן וחזר למקום והמשיך ללמד. הילד הזה סוכריה מאוד טעים, אכל אחרי זמן מה, הוא המשיך עשה עוד איזה הפרעה. חנך עוד הפעם, ניגש לזה, לקח סוכריה, שם לו על השולחן בצורה רצינית וחזר למקום. אחרי פעם שלישית הילד פרץ בבכי. מה קרה? הוא התייחס אליו, הוא העניש אותו. הילד ראה, ברגע שהסוכריה מתפרשת כעונש, אז הוא קיבל את זה כעונש, זה כאב לו. לא הסוכריה או המכה הופכת להיות, תלוי איך אתה מתייחס. אם אנחנו נלך לחבר שלנו, נגיד לו, איזה חבר'ה מנה אתה, תן לו תפיחה על השכם. ככה, קבל את זה כמחמאה. ניגש לאותו, באותו עוצמה, לבן אדם שאנחנו לא מכירים, נשים לו ככה, בלי מילה, הוא יסתובב אצלנו, ייתן לנו סתירה. מה קרה? למה האדם ההוא קיבל את זה כמחמאה, והוא קיבל את זה כסתירה, ורוצה להחזיר לנו, מה קרה? לא המכה היא העונש או השכר, וגם לא הסוכריה זה העונש או השכר. תלוי איך אתה נותן את זה. אם אתה נותן את זה בהבעה של עונש, אז זה עונש. אתה נותן את זה בהבעה של שכר, זה שכר. לכן זה לא תלוי מה נתנו משהו כבד או מה, איך התייחסנו, התייחסתי למעשה הזה, זה העונש שבחרתי, אז זה העונש. בסדר גמור, לא צריך לחפש יותר מזה, זה נוגע לו, אין כאן חוכמות, זה תלוי רק בנו שאנחנו נעשה את זה בצורה, לא נוזיל את העונש, לפעמים אנחנו מוזילים את זה ובזבזים את זה. עונש זה כמו אגרות, אגרות שהבנק מוציא ומוכר אותן, אז אם הוא יפיץ במיליונים את ה... את האגרות הללו, אז זה פשוט הערך ירד וזה לא יהיה שווה. אבל אם מוציאים במספר מאוד מדוד, אז כשפה מוציאים אחד, שווה הרבה. אותו דבר בעונשים, אנחנו על ימין ועל שמאל, כל הזמן אנחנו נזרוק את העונש, נצטרך כל פעם לחפש רף חדש, כי העונש של אתמול זה כבר לא עונש, זה כבר שתיית מים בבית, זה כבר כלום. לכן צריך לא לבזבז את זה יותר מדי, כי זה מאוד יקר, זה כלי אומנות, צריך להשתמש עם זה במידה הנכונה. נקרא את הקטע האחרון. המחנך והמדריך צריך לבחור את היותר טוב ומועיל באופני השבחים והתוכחות. תשבח אותו בצורה הכי טובה שאפשר, בצורה הכי מועילה, פעם בצורה כזו, פעם בצורה אחרת, פעם במילה כזו, פעם ב... לא משנה איך, אבל תגוון, כל פעם תראה מה מועיל. ואת הישר ונאות בדרכי השכר והעונש. העונש משתנה, השכר משתנה, תלוי מה עכשיו מתאים. זאת אומרת, אשר המחנך והמדריך מחויב לשום לבבו ודעתו לא רק על מדידת ההילול והתוכחה וגודל הגמול ושכר ועונש, כי גם על התועלת הכפולה שתגיע למחונך והמודרך. לא רק לחשוב איזה עוצמה של שכר או איזה עוצמה של עונש, לחשוב איזה תועלת תהיה לו מזה. לפעמים אנחנו רוצים לתת לו שכר מאוד טוב, נלך לחנות ונקנה לו מצלמת מים, ממש מתנה. מדדנו במקרה הזה רק את השכר, אבל לא מדדנו מה יצא מזה, לא חשבנו קדימה שהוא ילך אחר כך בשכונה וכל החברים שהוא יראה הוא יצלם אותם, וכמובן כמה מריבות יהיו בשכונה מהמצלמת מים שהוא קיבל. אז מה עשינו? גרמנו לו נזק ולא תועלת. אז לא רק צריך למדוד מה השכר שאנחנו נותנים, תמדוד גם במה הוא ישתמש, מה יצא מזה, מה ילך הלאה. כל דבר תמדוד איך הוא יקבל את זה ומה יצא הלאה. זה צריך פשוט סוף מעשה במחשבה תחילה, גם בשכר וגם בעונש, אותו דבר. ניתן דוגמה, אם ניקח ניתן לו עונש, שזה כבר נוגע לנושא אחר שנדבר עליו, אבל ניתן דוגמה לפה, ניתן לו עונש שיש טיול כיתתי שנתי שנוסעים לאיזה מקום מסוים, אבל יום קודם הוא הרגיז אותנו הילד באיזה לא יודע מה, החלטנו, אמרנו לו, אתה לא נוסע לטיול השנתי. עונש. אז חוץ מזה שעונש כזה אסור לתת בשום פנים ואופן אף פעם. למה? כי זה עונש שאתה לא, שהילד הפסיד משהו לנצח, לא תוכל להחזיר לו את זה, והפסד שהוא הפסיד לנצח הוא יסחוב את זה איתו גם עד גיל 80. הוא יזכור שהוא הפסיד את הטיול השנתי בכיתה, או אם זה חתונה של איזה בן דוד, או אם זה בר מצווה מיוחדת, או לא משנה מה. עונש שהוא דרסטי ואתה לא יכול, כשאתה מונע ממנו איזה סוכריה, אז היום הוא לא יקבל, מחר הוא יקבל. זה לא דבר ש... עונש הוא... אבל זה נקודה אחת, אני רוצה להגיד נקודה אחרת. תחשוב מה יהיה מהעונש הזה. הוא לא יבוא לטיול, מחר, יום אחרי זה, החברים ישאלו אותו מה קרה, איפה היית, התחילו ללחוץ עליו, אז הנשת אותו פעמיים, גם הוא לא היה בטיול, וגם תחשוב איזה לעג יהיה לו ביום אחרי וחודש אחרי, אז העונש הזה הוא כל כך כבד שאתה אפילו לא משאר אותו. לכן כשנותנים עונש צריך לדעת, לא כל עונש מותר לתת ואפשר לתת, לפעמים העונש הוא לא בפרופורציה והוא מקלקל יותר ממה שהוא מועיל, לכן צריך לדעת שעונש הוא לא מטרה, וזה מה שהוא אומר, צריך לשים נראית המשפט האחרון, כי אם גם על התועלת הכפולה שתגיע למחונך והמודרך, אשר יבחח לדעת תוקף דעתו ויושר הנהגתו של המחנך והמדריך. זה הכלל, אנחנו צריכים לחשוב האם אחרי שניתן לו עונש והמחונך שלנו יהיה בינו לבין עצמו מתחת לשמיכה, מה הוא יחשוב עלינו? שאנחנו רשעים? או שהוא יחשוב עלינו שאנחנו אנשים ישרים ועשינו דברים נכונים? אם אנחנו חושבים שהמסקנה שלו יכולה להיות שאנחנו חלילה אנשים לא ישרים, אל תיתן עונש כזה. אתה צריך לתת עונש כזה שכשהוא יחשוב בינו לבין, לא כשהוא מגיב לך בשעת מעשה בכעס, כשהוא יחשוב בינו לבין עצמו, יגיד אבא ואמא צודקים, לא עשיתי נכון וזה מגיע לי. בצורה כזו צריך לתת את העונש. אשר תוכחתו בנימוס ובאהבה ועונשו בתום לב ומעללו ושכרו הם במידה הראויה. זה הכל בתנאי שעושים את זה במידה ראויה, ועושים את זה בצורה עם אהבה, לא בצורה של נקמנות חס ושלום. כשעושים את זה בצורה כזו, אז יכול להיות שאנחנו נפספס ולא ניתן אולי כמה פעמים עונשים כשאולי באמת היה צריך, כי לא ידענו מה לתת, העדפנו לא לתת. עדיף שנפספס מספר פעמים ולא ניתן עונש, משהו פעם אחת ניתן עונש לא ראוי והצלקת תישאר לזמן ארוך, כשאנחנו כבר שכחנו מזה הוא עוד יזכור לנו את זה לאורך זמן. אז עדיף למצוא דבר בצד החיובי, עדיף לתת שכר אולי כמה פעמים, אולי גם כשלא הגיע, מאשר שלא נתנו כשכן הגיע. זאת אומרת, הקו שלנו צריך להיות יותר קו ימין וקו חיובי, ואם נרבה בקו החיובי נחסוך מאיתנו הרבה הרבה אגמת נפש בצד השלילי. וזה בעצם התנאי השביעי. עכשיו שסיימנו שבע תנאים, אנחנו כולנו יכולים לצאת לדרך, כולנו בקיאים ויודעים מה עושים, עושים את זה בצורה נכונה בעזרת השם. שיהיה לכולם בעזרת השם הרבה נחת והרבה הצלחה.